יום רביעי, פרשת תולדות. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם הסיפור היומי. סיפור נפלא ביותר שהתפרסם על ידי הרב דוד גרוס במוסף שבת קודש לפני שנים מספר. מספר פה בעל המייסה שמתגוררים בחוץ לארץ ואירופה, שהגיעו לפרק יש מקדש, הבת הגדולה הגיעה לפרקה. היה ברור שאנחנו צריכים לכבד שידוך בארץ ישראל, לא רק בגלל שהם למדו שם, אלא כי אנחנו ישראלים מבטן ומולדה, שנים בודדות קודם לכן, עזבנו את ארץ ישראל. ילדים שהמשיכו ללמוד ולא הכירו את השפה זרה, לכך כמה וכמה, שלא הושפעו משום מנטליות זרה. אני מספר שהם חיפשו הצעה מתאימה, וביום בעיר היא הגיעה. שמו על הבחור, דברים טובים, רק דברים טובים. כל הבחינות זה היה נראה מתאים ביותר, והעניין התקדם. עד שהגיע לקו הגמר, ביום אחד נסענו לארץ ישראל להשתתף בבורט המיוחד. צד השני, ביקש להיפגש לפני זה כדי לסכם מראש, נוגע לכמה עניינים טכניים. הלכתי לפגישה ברוח טובה מתוך ידיעה שמדובר בישורת האחרונה לקראת שבירת הצלחת. בפגישה הופתעתי לשמוע שהם עומדים על זה, שהזוג לא התגורר בחוץ לארץ אפילו יום אחד. למרות שמקום מגורנו המתינה מחוץ לארץ, המתינה למשרה בתחום החינוך, מתאימה, מתגמלת. הייתי עמום לגמרי, שכן מראש דובר אחרת ובצורה הכי מפורשת. הצד השני לא הכחיש, אבל הוא טען שכרגע זה המציאות הנוכחית. מלבד זה, הופתעתי לשמוע אומר על שינויים נוספים בין מה שדיברנו בעבר למה שעכשיו דובר. יכלתי כמובן להודיע באותו רגע שמדובר כאן באי ישרות זועקת, אבל מצד שני ידעתי שאין לי את הסמכות להראות שידוך מוצלח בגלל ויכוח שהוא בבסיסו טכני. יושב עקרוני ככל שיהיה. שמעתי את כל הדרישות שלהם והודעתי להם שאני אשקול את זה ואני אשיב להם תשובה. יצאתי מהפגישה די מתוסכל, אולי גם מבולבל. לא הבנתי איך ההתנהגות המפתיעה שלהם מסתדרת עם כל המעלות הרבות ששמענו עליהם. טוב, למרות הכל יצאתי מהפגישה עם רצון אמיתי, לבדוק באופן מיידי איך אני יכול ליהנות במהירות לדרישות שלהם. לא חלפו כמה שעות והטלפון מצלצל, אני מזהה את המספר טלפון של השדכן, ונדרכתי. הוא אומר לי, אני אמור ממה שאני עומד לומר לך, אבל העסק נגמר. חשבתי שאני מתעלף. אמרתי לו, שאני בכיוון להשיב להם בחיוב בכלל. ברור לי שאף אחד לא ציפה ממני לענות לכל הדרישות המחודשות בפחות מיממה. השטחן היה גם כן מבולבל לא פחות ממני. הוא לא הצליח להסביר מה שקרה, הוא רק אלא כמה דרכי פעולה שיעזרו לברר מה קרה. הוא לא אמר את זה, אבל היה נשמע מיואש לגמרי מכל ניסיון להציל את המצב. טוב, במשך היממה האחרונה, מהפגישה עם הצד השני ועד שהשטחן התקשר, ניסיתי להסיר מהבני בית את המצב. האמת שלא קלטתי שהמצב הוא כך אמור, אבל גם מה שהטריד אותי, גם את מה שהטריד אותי, דחפתי עמוק ללב פנימה. לא רציתי להוריד להם סתם ככה את המצב רוח, זכרתי דברי חזל, ליסק סובד דלאורם אבו טיגרה. אין כתובה, אין שמחת נישואין, אירוסין, שאין איזה ריב קטן או גדול. ככה התייחסתי לזה. אבל ברגע שהשדכן הנחית עליי את הפצצה, נאלתי לשתף בה את בני הבית. עד עצם היום הזה, הוא אומר, מצוות לי הלב, שאני נזכר באותו רגע מחריד, המעלומה, התעלומה, העצב והדמעות הרבות שזלגו מעיני אשתי וביתי. הנעלב הראשי של הפרשה היה אמור להיות אני, כפי שאני אפרט בהמשך, אבל לא יכלתי להרשות לעצמי לשקוע בכעס וברחמים עצמיים. בתור אב המשפחה הייתי חייב להיות חזק ולחזק את הסביבה הקרובה. נכון שמבחינה הלכתית הם לא ביטלו את השידור, כי לא היה עבור. ומבחינת תחושה הנפשית, היה מדובר בסוג של עזיבת שידוך על כל המשתמע. אני לא אגזים אם אני אומר שלמשך כמה שבועות הבית הפך לשבור ברצות. ההפסד הכספי שענו את בטיסה מיותר את ארצה התגמד לעומת הכאב בלב. הרגשתי שאני מתפוצץ להבין מה התרחש. לא ארכו הימים וגיליתי שהמוקד שעומד במרכז העניין זה אני. מה שקרה זה שברגע האחרון שמע עליה הצד השני איזה דבר מסוים, שהיווה מבחינתו עילה מספקת לביטול. זאת אומרת שהדרישות שהם העלו באותה פגישה מפתיעה נרדו לי לגרום לרדת מהעץ, מהשידוך. וכשהיא חלפה היממה ועדיין לא ידעתי לשטחן על הסירוב, אז הם יערו בעצמם לחתוך את הסיפור. הדקה האחת ביותר, ראיתי שמתפוצץ לי במוח. זה קרה כמה שבועות לא אחרי המקרה. אז המאורע המעצים ניסי להסיח ממנו את הדלת, להמשיך בחיים, אבל הוא רדף אותי. אבל הוא אומר, אני לא רוצה להרחיב בכל הפרטים, אבל זה היה סיפור מוזר, מוזר מאוד, למרות שלכאורה הייתי נוגע בדבר, יכול להתחייב ולומר שהעילה שלהם לעצירת השידוך, בגללי, שהוא לא אומר מהי, הייתה בלתי הגיונית לחלוטין, יעידו על כך שאר השידוכים המצוינים שעשו. ואחד הימים שחלתי לנוח בצהריים, פתאום קלטתי הכל, לא הייתי זקוק לפרשנים, ליועצים, ידעתי מיד מה אני צריך לעשות. כמה שעות כבר אחרי זה, נקש מיודענו, מדלתה של שטחנית באה בימים, מתפלל בכל ליבו שיודענו מתהלכת בין החיים. רק רגע נשמע כל צרות מעבר השני של הדלת, היא נפתחת. השטחנית ניצבת, מתיינת לרצונו של האורח הבלתי קרוב. אני, אומר את השם שלו, לא מכירה, אני שם כיוון אחר, האם זוכרת את קלוני אלמוני? הוא נוקב בשביל משפחה של קרוב משפחה אחר? לא. השטחנית אומרת שלא, הלב שלו מתחיל לפרפר, היה פשוט אצלו שכל שטחנית זוכרת ש כל השמות שעברו אצלה, גם בחלוף עשרות שנים, הוא הציג שאלה נוספת. זו תחושה פנימית שהתשובה לשאלה הזאת תכריע את הגורל. האם את זוכרת את גברת פלונית? לפני 20 שנה שינה חיפשת לשידוך. זוכרת, היא אומרת, היא הייתה כמו הבת שלי, אנחנו בקשר מתמיד. שמח שמחה גדולה ואמר לה שהוא רוצה לבקש ממנה טובה גדולה. מה נהיה אותה לפתחה של השטחנית הקשישה כדי להשיב על כך? אנחנו חוזרים 20 שנה אחורה. קרוב משפחה של יודענו היה בחור יתום, בחור יתום מאב האם. בימים הם לא הייתה קיימת תוכנית הרייבים, בקושי שהצליחו להקים קרנות פרטיות לצדקה. והוא נתן לעצמו את כל העול להעסיק קרובי משפחה. לא רק העול הכלכלי היה מוטף לכתפיים, אחריות כולה, הוא היה זה שבירר על ההצעות. הוא היה הכתובת שאיתו יכל הבחור להתייעץ בשעת הצורך, בעצם הוא היה כתף לכל הצרכים. והיום הציעו לקרוב משפחה הצעה מתאימה שתוכל לך להתקדם, והוא, כמי שאחרית הייתה מוטלת על כולה על כתפה והמשיך לברר ולעקוב, שכנה עליה הגיעה איתה שצריך לעצור את העניין במהירות. גם במקרה הזה אין המקום לפרט מה מנע ממנו להניח את השיקולים על השולחן באופן גלוי. אבל המסקנה הייתה ברורה לעיניו, זה רק אתה לא הייתה להחליט לבד, אלא נגשתי עצם אדם גדול שיכה לעצור. גם קרובי המשפחה של היתום, הוא לא הבא התנגדות לצד הזה למרות שהוא לא ירד למקום. חתך עם אלה את העניין במהירות, גם אחר כך 20 שנה הוא לא שרח את הזעקה המרה שהקים הצד הזה השני, הצער והדמעות. בשעת מעשה, הוא לא ידע ולא קלט שהשידוך בעצם הגיע לשלב סיום, זה צבא לגרד את הלב של העולם, שכנע ב-100% שהוא עושה את הצד המתבקש, השער והנכון. והנה, הורים 20 שנה, והבית שלו נוחדת בדיוק פרטו פרשייה. מיד הוא הבין תלמידו כנגד מידו שזועק פה בקולי קולות. כמו שבמקרה הראשון נעצר הכל באבחת סכין פתאומית, כך גם במקרה השני. במקרה הראשון נאלץ להסתיר את הסיבה האמיתית לעצירת העניין, כך גם במקרה השני. ועוד פרטים שהשתלבו אחד בשני, בדיוק רב, כי בכל שני המקרים היו לפאזל אחד, שחלקיו יוצרו בטווח של 20 שנה. אז הוא ניסה לתקן, לא את עצם ההחלטה, את הטקטיקה. ההחלטה הייתה נכונה, אלא את הדרך ההוצאה לפועל. לשם כך הוא יצא לאתר את השטחנית שאתה מרוב בשידוך שאיתו אשר יותר אותו שמח לשמע שהיא עומדת בקשר עם הנפגעת. השטחנית נזכרה מי הוא וחישה חיוך עצוב. השנים שחלפו לא השכיחו את הכעס על אותו קרוב משפחה של הבחור היתום שפתאום התערב והחליט לפגוע את השידוך. וכעת ניצב מולה קרוב משפחה מראה לה את הצד השני של המטבע. הוא מספר לה את הסיבה שהלצה אותו בזמנו לפעול כפי שהוא פעל. הוא אומר לה, אני מבקש מכתבה גדולה, בבקשה. אבל לפני כן, אני צריך לברר שאלה אחת, שאלה שהיא מכרעת מבחינתי. האם חייה של המדוברת טובים, או שמה היא חלילה סובלת? כשהתחנית התלהבה לספר על הבית המעולה שהקימה, על הילדים הרבים והבריאים, על הבעל החשוב, על כל הטוב הגשמי והרוחני שמנת חלקה. הייתי מאושר לספר בעל המעשה. ידעתי שאם המציאות שם הייתה הפוכה, בקשת המחילה שלי לא תוכל להועיל הרבה, כי אדם שסובל מתקשה לסלוח לכל מי שהוא חושד שהשם הסבל שלו. גם כשהוא אומר סלחתי, אתה לא יכול להיות בטוח שזה מה שהוא מרגיש, שזה מה שהוא מתכוון. הוא מספר על השטחנית על המקרה שחזר על עצמו הבית ובקש ממנה להתקשר לבדוק אם אפשר לקבל מחילה. אמר לה שטחנית, למה שאני אעשה את זה? מביאה לו טלפון עם מספר. במשך 90 הדקות הבאות הוא כולל את כל הקורות. לא מבקש סליחה באופן טכני. הניח על השולחן את כל הנתונים שאמורים לגרום לצד השני לקבל פרספקטיבה חדשה לסיבור ולסלוח באמת. במהלך השיחה הוא גם הציע פיצוי כספי, הצעה שנדחתה על הסף בנימוס תקיף. שעה 4:30 אחרי צהריים הוא עוזב את הבית של השטחנית מצויד בסליחה ומחילה מושלמת. 7:15, אמרתי בשעה 6:30, כן? 3:15 אחרי זה. 45 דקות עוברות, 7:15 מתקשר הבית של השטחנית מצויד. טוב, אם אותו הצעה לא הייתה מסתובבת בכי טוב, הסיפור לא מופיע כאן. הוא מספר שהבת שלו זכתה לקבל בחור למדן עצום, בעל מידות ומשפחה מיוחסת. מלבד זה נתנו לזוג עשרות אלפי דולרים מעבר למה שהתחייבו. זה אפשר להם לרכוש דירה טובה יותר. אותו בעל מעשה מעיד שיש לסיפור עוד ענפים נוספים מדהימים שאותם הוא לא מוכן לספר כדי לא לחשוף פרטים על המשפחות המדוברות. הצד השווה אומר שבכל הפרטים המידו כנגד מידו נראה עין בעין. פרט אחד שהוא כן מוכן לספר, שגם קרוב המשפחה שלו, בחור היתום, קיבל ציטוט משמיים בגלל החלק של העקיף אמנם בפרשה. מה הלקח שלך מכל הסיפור? שאלו אותו. זה אומר, לקח לי זמן להגדיר לעצמי עד כמה הייתי השם המקרה הראשון שעצר את השידור, רבשת מייסה. לא ידעתי שהוא הגיע לקו הגמר, נכון? יש לי כמה לימודי זכות על עצמי, על ההתנהגות שלי. אבל דבר אחד ברור לי כשמש. אסור לשגר טילים. כשאתה משגר טיל, מתופפים רסיסים, פוגעים במקומות שלא התכוונת. גם אצל הפעולה הייתה נכונה, וגם היום אני משוכנע במאת האחוזים. צורת הביצוע הייתה צריכה להיות שונה. שבור חכה לי 20 שנה, כשבדרכי השגחתו, נותנים לי את המסר בצורה החדה ביותר. לסיום הוא אומר, אני רוצה לבקש, מי שרואה את עצמו קשור לסיפור, שידע ברור שהוא טועה, כי זו הסיבה שבגללה אני שיניתי פרטים בסיפור. ואנחנו משכים רבותיים לגומר של טוירו. שכונת כפר אברהם, זה יש פה דרשת הסיום המרגשת של העולה מרוסיה שהפתיע את משתתפי השיעור. שכונת כפר אברהם התקיים מדי יום שיעור דף היומי, תקסת רם במחוב ריינס, 13:45 בערב. המגיצור הניג בשיעורים שלו רעיון נפלא, שראו ליישם שיעורי דף היומי. כל פעם שמתחילים לימוד מסכת חדשה, הוא מכתיר את אחד הלומדים כחתן של המסכת הזאת. לפי תור, חתן אחראי על ארגון סעודת הסיום של המסכת שסיימו ללמוד, הוא גם התכבד לומר את הקדיש על הסיום המסכת. בסיום המסכת בעצם קרה משהו שלא השאיר עין יבשה בין המשתתפים. וככה הוא מספר, החבר השיעור נמנה רב איליה ויניקור. כמו שומעים על הצליל של שם משפחה יהודי שעלה מרוסיה, הוא מתאמץ הרבה, מעורר התפעלות רבה בקרב חברי השיעור, מכין את הדף, חוזר עליו, אפילו שזה קשה לו. בהיעדר חינוך תורני. לסיום של מסכת ביצה, הוא אומר רגע את שיעור, קבעתי שרבי ליה יהיה החתן, מסיבה של הסיום נקבע לאחד הימים, החתן ארגן את הסיום באופן מכובד, אמר קדיש בהתרגשות, הוא לא מהאנשים שמרבים לדבר, לכן כולם הופתעו כשהוא ביקש לשאת דברים, וכך הוא אמר, נולדתי ברוסיה כמו שאתם יודעים, באותה תקופה קשים היו חיי יהודים, ההורים שלי נינו לעשות ברית מילה. ביום מן הימים, אבא שלי היה צריך להדר מהבית לתקופה, אז הוא בקש מאבא שלו, סבא שלי, שיבוא לגור איתנו עד שיחזור, אבל הסבא לא הסכים, הוא אמר, אני לא מתגורר בבית עם ילד יהודי שלא מעלו אותו. צריך להסביר לו, פחד השלטונות, סכנה, אבל הסבא שלו, לא מתגורר, אתם צודקים, אני פשוט לא מסוגל להיות בכזה בית. לא נשאר להורים שלי ברירה, והם ערכו ברית מילה. מרחו לי ברית מילה, מרבי רבתי אומר, הערב הזה, זה הפעם השנה שאני זוכר לערוך סיום, זה הפעם השנה שאני זוכר לומר קדי של הסיום, והערב, בהשגוח הפרודיס מופלאה, זה היור צייט של הסבא זכרונו לברכה. אנחנו ממשיכים רבותיי עם כל העם, יש עוד דברים נפלאים שהתפרסמו בפני המחמד מתוך ניצצות. בימי הברישית של אשדוד החרדית, היום הביסייה דשמי הכפריר והם בישראל, אז היה משומר הלכנית. לא היה להשדוד של אז אפשרות להציע שירותים יעילים, מקום מצל משפחות החרדיות שהתנחלו בה, אפילו קו תחבורה מסודר לדי מקוד לא היה. מה שכן היה זה רק אוטובוס פרטי, בודד שחיבר גנה לבני מרק. אני הוא מספר באדמס, הייתי הנהג של הקו הזה במשך שנים, עד שהתפתחה תחבורה וחברה הולה לשמע הבחירה להפעיל קו. אז הקו אומר שפעם שעות הבוקר מוקדמת אסף מנמדי, מורות, תלמידים שלימדו ושלמדו בבני ברק, שם שכ לחיפה, דרך הצהר בנתניה, אחרי צהריים, שם מאוחר, הוא התחיל הפוך, תמוץ מנסים שעלו בבני ברק להגיע להבית באשדוד, כך שכמעט כל הנושא הקו היו קבועים, תחנות הרגועות. ספר שבאחד התחנות, עלה מפתיע יום אחד, בחור צעיר, תעניין ממנו יוצר במושב נרגלים. חשבתי לו בכן מאוסס, כן יובר שם, אבל לא רגיל לעצור. באותו מקום. אז הוא שאל אותי אם אני יכול לעצור, יש שם לרגל, חשבתי להגיד שאין לי תחנה, ואחרי זה אמרתי למה לא עשית דבר ליהודים, ואמרתי לו בשמחה. כשהגעתי למושב, הבחור, ובראתי את הבחור בתחנה מבוקשת, הבחנתי באישה זקנה, שיושבת ממתינה בתחנה, ברגע שעצרתי את רוממה ושאלה אם אני מגיע לחיפה, אמרתי לה כן. אז היא אמרה יופי, אני כבר מביאה תסלים. לפני שהספקתי להגיב, היא חזרה לתחנה, גערה כמה סלים גדולים. כמה פחים ירדו, עזרו לה. תלו לנו את המקום של עד הנעד, לקח לה קצת זמן. וכשהיא סיימה, התיישבה, התנעתי את האוטובוס והתחלתי לקרוא לכמוני הכביש הראשי. ואז מצאתי את עצמי שואל אותה פתאום, למה חיכית בתחנה הזאת? היא אומרת, מה פה בשלמה? יש כאן תחנה. הוא אמר, נכון, אבל מי גילה שעוצר באוטובוס יוצא לחיפה? אף אחד, ואני לא הבנתי לה. היא זינה לי אף אחד, אז אני לא הבנתי, אז אמר, למה היא עומדת? למה עמדת שם אם היא יודעת שלא צריך לעבור פה אוטובוס לחיפה? אז אמר, כי זו התחנה שיש. אני צריכה ללכת עם התחנה. הסברתי לה שאיפה שעמדת צריכה לעמוד כל הלילה. אבל הנה באת, היא אומרת בחיוך, את צדקת, אמרתי, אבל בעיקרון אני לא עוצר בכלל. אם לא הייתי עוצר, מה את עושה? היא אומרת, אתה מחכה לי את האוטובוס אחר, היא אומרת בביטחון. אבל גם הוא לא היה עוצר, התעקשתי. בסוף עצרת. בכל אופן האישה מספרת לו, למה היא כן חיכה שם, עוד פעם הוא שואל אותה. הוא אומר לה, הייתי צריכה להגיע לחיפה. אמרו לי ללכת לתחנה ממול ולעלות על אוטובוס לאשדוד, באשדוד לחכות לתחנת אוטובוס לחיפה. אמרתי, לבורא עולם, אבא שבשמיים, אתה יודע שאני אישה זקנה ועייפה. אין לי כוח לעבור לצד השני של הכביש עם כל הסלים. אין לי כוח לעלות על אוטובוס לאשדוד, אחרי זה לרדת, לחכות בתחנה. שוב לעלות, שוב להחליף. ביקשתי מהרבנים שלהם שיביא לי את האוטובוס לחיפה עכשיו לפה, לתחנה הקרובה. נו, המתנתי בציפייה דרוכה להמשך. מה נו, אתה רואה? ביקשתי, והוא הביא את האוטובוס לכאן לתחנה. סבתא שאלתי שוב בהתרגשות אמרה נהג. כשהבנתי שאני אצל כביר תחש נגד עיניי, ואני הייתי חלק לא מבוטל ממנו. ואז ספרי איך ביקשתי. והיא אומרת לו, בדיוק, איך אנחנו מדברים עכשיו? בצורה הכי פשוטה וברורה. ובבקשה תעשה איתי חסד, תביא לי את האוטובוס לחיפה לכאן, זה הכל. לא נראה שהיא לא הבינה את ה... היא לא הבינה את ההתעקשות שלי לרדת לפרטים הקטנים, אבל היא שיתפה פעולה, כשכל הנושאים מאזינים מאחור, מאזינים בדממה ובתדהמה. המשך הנסיעה אומר הנהג, עבר עליהם שרת רגשות, לא אכלתי להירגע, מאותה השגחה עליונה, אותה השגחה פרטית, שנגלתה מול עיניי. הנה, כי כן דווקא מקום שבו ברור שאין מי יכול לעמוד בעזרת האדם, הוא יתברך נמצא איתו. דווקא שם אתה יכול לבקש את נימות מעומק הלב, כבן המתחתה לפני אביו, והוא ברחמיו ישנה בשבילך את כל מערכות הטבע, יבוא את הרוד ובוצו כל מה שלא תצטרך עד אליך ממש. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השוט הימי. משלחון שאנחנו גם מאוד חיים, ישבר זאת שליטה. יוסי ונפתולי הלכו לשול מזוכר, הביאו להם ארבס. יוסי ברך ואכל אחד אחד, אמר לנפתולי שהוא נמנע מלאכול ארבס, כי יש ספק עם בריאה שאין בו כדעת חבד ברוכה האחרונה. שחומר הוא כתב שנכון להיזהר שלא לאכל, פחות מבריאה, פחות מכדעת. אמר ליוסי שהוא עצמו יכול כבר להמשיך לאכול, כיוון שממילא כבר אחד בריאה פחות מכדעת, ומה זה יוסי? מיכל עוד בריאה. האם הוא צדק? אז התשובה היא שרב ניסים, חושב שגם מי שפסק, שגם מי שאוכל בריאה אחת, ראוי להימנע ולאכול עוד בריאה. תודו שהוא כבר מספיק, ושלך שהוא כבר בספק, שברוך האחרונה, לכל מקום, כל בריאה, כל בריאה, שאוכל ולא מברך, אז הוא נכנס לספק, אכילס בבריאה בלי ברוך האחרונה, ולכן העצה, שיוכל קצת לשתי קוסטיאל וברך את זה בו רצוש. דף רעמי, בהלוך, אנחנו עושים משעת דבר לסמן טוב עם זין סימץ דלד. כפי שכבר למדנו, חזל החמירו לסוג חמץ ופסח, שכשהוא מתערב בדבר יתר, אז התערובת נסרת באכילה, גם כשמדובר במשהו חמץ, שלא נותן טעם התערובת. אבל מאכל שיתערב בו חמץ לפני פסח, אפילו בערב פסח אחרי חצות, והתבטל בתערובת, כדי נתיל משאר סורים, דהיינו. תערובת נוזלית, האיסור בטל, כאשר יש בכמות היתר פי 60 ממנו. ואילו בתערובת יבשה די ברוב יתר כנגד האיסור. יש אומרים שהתערובת מותרת באכילה בפסח, ולעדה הזו יהיה גם מותר לבשל ולאפות תערובת בפסח, אבל אסור להוסיף על כמות היתר לפני הפסח ולבטל לאכול את החמץ ולאכול את התערובת בפסח. יש אומרים שחמץ יתבטל בתערובת חוזר ונאור בפסח, ואוסר את התערובת כדי חמץ שהתערב בתערובת בפסח. מקרים מסיימים גם אסור להשת את התערובת ברשותו, אלא חובה לבאר אותה. אבל אם החמץ הוא נותן טעם לפגם, לכל הדעות הוא בטל ולא חוזר ונאור. לדעת הרמות צריך להבדיל בין סוגי התערובות, דהיינו תערובת נוזלית, כגון יין, שערבו בו שחר, חמץ, ומותרת בפסח כיוון שהנוזל שהתבטל בתערובת לא עומד בעינו, אלא נבלל בתערובת ונספג בה. הוא הדין לתערובת של מאכל יבש עם חמץ נוזלי שנספג בה. ועל תערובת שמורב בחמץ יבש, למשל פורי לחם שהתערבו פורי מטה, היא אסורה בפסח כיוון שהחמץ עומד בעינו. לדעת הרמות תערובת שהתבטל בתוכה חמץ יבש לפני הפסח, היא אסורה בפסח, אבל אם יש בכמות היתר פי 60 מכמות האיסור, רשאי לכתחיל לבשל את התערובת לפני הפסח בשביל להפוך אותה תערובת נוזלית. במידה ואכן הבישול הופך אותה לנוזלית, כדי שתהיה מותרת באכילה הפסח כדי עם תערובת נוזלית, וכאמור, לעיל. ויש אומרים שגם חמץ יבש לדעת הרמו לא חוזר ונאור, אלא כשמבשל הופך את התערובת בפסח, שעד החמץ מתעורר, שוב נותן טעם בתערובת בפסח, אבל אכילת התערובת ללא בישול מותרת. קמח כשר לפסח שהתערב בו קמח חמץ, יש אומרים שמאחר והתערובת נוזלית היטב, דינה כתערובת נוזלית ויש חולקים ורצוי לאחר. אנחנו בקצרה על מה שלמדנו אתמול, מאחר שהתבשל לפסח ויש בתוכו חמץ, נמצא שם, עושר באכילה גם אחרי עשרת החמץ, כי נשאר טעם שלו. ואפילו משהו לא, של חמץ לא בטל בתערובת, ולדעת הרמו ראוי להחמיר גם בקרשני. דבר גוש שהחריבו אותו לקרשני, שאומרים שתדעו ככלי ראשון, כי הוא עוצר בתוכו את החום. לכן שגם בכלי שלישי צריך להחמיר. האחד שהתבשל לפני הפסח ונמצא בתוכו חמץ צריך להסיר אותו, למאכל עצמו מותר באכילה. יש אומרים שלדעה שחמץ שהתבטל לתערובת לפני פסח חוזר ונאור בפסח, אלה גם טעם של חמץ חוזר ונאור בפסח ואוסר את המאכל. יש לי גמיה ממחור, אני זוכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. אדם שנמצא בביתו ואין ברשותו מזון שמספיק לעירוב תחומי, אין אפשרותו לרכוש מזון בכמות הזאת. יש מהראשונים שסוברים שהקלו עליו חז"ל, שיכול לעשות את זה באמירה, ולקנות שמיטה בשטח מסוים שמוכר לו. ובלי שהוא מניח מזון שתי יסודות, כרגע מושג בשכונו. אבל לדעת רוב ראשונים, כבר שמקרה כזה שלא יהיה לאדם, שלא יהיה בבית מזון שמספיק לקניית שביתה, לא מוצאו, אז לא יקרה לו חכמים גם במקרה שאכן אין בבית שלו כזה מזון בכזאת כמות, רק הוא פוסק גם שתמרור. אבל גם לדעת המשתמרור, מי שאכן אין לו רשות המזון שמספיק לקניית שביתה וכבר החזיק בדרך, הוא רשאי להקל גם יצא דרך רק לשם קניית שביתה מחוץ לארץ. בכל מקרה שבו נמצא אדם בביתו בתחום, או בתחום ביתו, הוא אמר שהוא יתתי במקום פלוני, באופן שהוא לא מועיל לקניין שביתה, אז הוא לא עוקר בזה את מקום שביתו בביתו, כי אנחנו עומדים את דעתו שהוא רוצה שביתו ישמש כמקום שביתו, כשלא יהיה לו מקום שביתה עכשיו. דף היום יותר נדב לי, מי הוא התני שלא דורש את המילה את, מדוע בודקים את הזב, ומה למדנו מהסעיר לעזוז, כך ולא דוסים העניינים, ואני אמשך את מי, זה דף היום ידעי. ולקראת סביב החפיץ עם החיים, חיים יומי. סעיף ו, בכלל ז' מחודש נורא, אנחנו צריכים לדבר באופן שאדם מספר גנות על עצמו ועל החבר שלו ביחד, בגלל שמותר להאמין רק לגבי עצמו, לא לגבי החבר. עבור מוסף מביא לי זה, בהקשר זה עמדון מנן, האם מותר לאדם לספר על עצמו לשנור? פרופסור אמרתי מחמת חיים, שכשנסו פעם לרדין, ישב לידו אחד שרבה לדבר עם ראש החפצן, כי הוא לא ידע שזה הוא. חמת חיים ייתן את הדברים, ואותו אחד כעס עליו, איך הוא אומר איזה דבר שרה? כשהוא הגיע לרדין, ידע לו מי היה שכן הנשיאה, בא לבקש סליחה, ואמר חמת חיים, מגיע לך ישר כוח! למדתי ממך שאסור לו לדבר לשנור אפילו על עצמו. מאידך, הבר מים חיים מכלל א', סעיף קודם תזבו, והוא אומר, מביא דברי חז"ל, רק עוד שמעוני בישי, שאחרי שאמר ראשון נובל וזבור, גיש שני סוסיים עליכם, ודוח אב תמוני חרשם, אמר לו וזבור, של עצמו רשאי לומר, אבל לא על אחרים, דברי גמור. רב ניסים, מעבר את השאלה הזאת, שמה שמשמע חפץ חיים, הבר מים חיים שמותר לדבר לשנור על עצמו, זה דווקא כשהשמה יודע שאסור לדבר על עצמו. ואז כשומע, לא יודע שזה מספר מספר זה על עצמו. כגון שאומר, שמעון בן יוסף עשה כך וכך, והשני לא יודע שמעון יוסף זה מספר עצמו. באופן כזה אסור. אפילו שהמספר עצמו ייתכן שהוא לא עובר איתו, כל מקום כפה שלו ישמעו דברי גנות על השני, זה בכלל שם השם. לכן במה זה מחופץ חיים, שהשיב לידו לא יודע שהוא מדבר על עצמו לשנורא, זה שסור לדבר על עצמו לשנורא, כמו שסיק שם מחופץ חיים. הוא בדומה לזה, הוא כתב רב חיים. כשהשומע יודע, לא יודע לשם ספר על עצמו אסור, ונשימד מיון שמותר לספר לשנור, מודעת ראש פיינשטיין שאסור לספר לשנור על עצמו, ואולי גם שוט תור לשמו, שאין אדם הוציא, כשל בן שחי, שאין אדם הוציא, דיבה רעה על עצמו. ולשום עבודה התחזקות היומית, במונה הרסומה הוא מביא בשם הרי אבואב, שבזמן שהתפילה של אדם הכוונה, זה את רצון מהתפילה של הנשמה. תודה להתאמץ, לכוון לפירוש המילות של התפילה, שהכוונה רבותיי גורמת את רצון על קבלת התפילה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה כל המשך יום נפלא. ראש חודש, שיהיה ראש חודש, שיהיה חודש טוב, חודש נפלא. הרבה הצלחה בכל אשר נפלא, בכל טוב גשמיות, בכל טוב צדק.